אנחנו ביום שישי לפרשת שמיני, פרק י"א פסוק א'. מדבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור עליהם. אומר רש"י אל משה ולאהרון, למשה אמר שיאמר לאהרון, כמו שלמדנו כבר בעצם מתחילת ספר ויקרא, שתמיד בעצם דיבר הקדוש ברוך הוא למשה, רק למשה, למרות שכתוב אל משה ולאהרון, הדברים נאמרו למשה שיאמרו על ידו לאהרון. לאמור עליהם, הכוונה לאמור עליהם, למי זה עליהם? אמר שלא לעם ישראל, אלא לבני אהרון. אמר לאהרון, תגיד לבנים שלך. ורש"י, לאמור עליהם, אמר שיאמר לאלעזר ולאיתמר. ואיפה אנחנו יודעים שהכוונה היא לבני אהרון? או אינו אלא לאמור לישראל, אולי הכוונה היא שאהרון יגיד לעם ישראל. ורש"י, כשהוא אומר דברו אל בני ישראל, מה שכתוב מיד אחר כך בפסוק ב', דברו אל בני ישראל, הרי דיבור אמור לישראל, אז כבר כלול הדיבור שצריך לאמור, להגיד את זה לעם ישראל. מה אני מקיים לאמור עליהם? למי זה עליהם? לבניו, לבניו של אהרון, לאלעזר ולאיתמר. מדגש פה, כמו שאומרים מפרשי רש"י, שלמרות שנשארו רק שניים, אז שלא נחשוב שירד חשיבות המושג בני אהרון כי יש רק שניים, אלא אלעזר ואיתמר יש להם עדיין חשיבות של בני אהרון, שהדברים נאמרו עליהם באופן ייחודי. פסוק ב', דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אומר רש"י, דברו אל בני ישראל, את כולם השווה להיות שלוחים בדיבור זה. מי זה דברו אל בני ישראל? גם אהרון, גם אלעזר וגם איתמר, שלושתם בהשוואה אחת שלוחים להעביר את המסר לבני ישראל. למה שלושתם? לפי שהושבו בדמימה וקיבלו עליהם גזירת המקום מאהבה, בגלל שהגזירה הזו ששני הבנים של אהרון, נדב ואביהו, מתו, אז גם האבא אהרון וגם שני האחים אלעזר ואיתמר קיבלו את זה בדמימה, את הגזירה הזו. לכן כאן הם קיבלו התייחסות שווה שלושתם, שהם יהיו השלוחים להעביר את המסר לבני ישראל. זאת החיה. מה הכוונה זאת החיה? אומר רש"י, כאן אין הכוונה חיה כמו שאנחנו אומרים סוג מסוים שקוראים להם חיות, אלא פה לשון חיים. זאת החיה, זה פירוש, זאת החיה, זה הדרך שלכם לחיות. אם אתם רוצים לחיות, תקיימו את, את ההוראות של מאכלות, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים, לפיכך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם מצוות, ולאומות העולם לא אסר כלום. משל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכולי, כדאית במדרש רבי תנחומה. מה אומר המדרש? היה רופא שנכנס לשתי חולים, הוא ראה שאחד מהם נמצא במצב של סיכון, אז הוא אומר לבני הבית שלו מה שהוא רוצה שיוכל. הוא נכנס לחולה אחר, הוא אומר לו לא, זה שיוכל, זה לא יוכל. שואלים אותו מה ההבדל שתי החולים, למה לזה אתה מגביל אותו ולזה אתה לא מגביל אותו? וזה שהולך בן כוחו למות, אז מה אכפת לי? שיוכל מה שהוא רוצה. אבל זה שהוא הולך לחיים, צריך לשמוע עליו מה לאכול ומה לא לאכול. זה אומר המדרש שזה ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם, שהם מוגבלים, מה מותר להם לאכול. היהודים יש הגבלות. זאת החיה, אומר רש"י, מה זה זאת? בדרך כלל שאתה אומר זה, זאת, זה הדבר אתה יכול להצביע עליו מול העיניים ולראות אותו. ורש"י מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל. זאת תאכלו וזאת לא תאכלו. כל דבר ודבר שהוא אמר להם, הוא פשוט לא רק דיבר עליהם באופן תיאורטי, אלא פשוט החזיק ביד וראה להם על מה מדובר. לכן כאן מביא רש"י מיד פירוש על, בהמשך, על ביטוי שכתוב בפסוקים הבאים, פסוק ת', מדלג מיד לפסוק ת', ששם מדובר על הדגים, אחר כך מדבר על, על העופות, ושם מביא רש"י כתוב אותו ביטוי כמו שכתוב לגבי הבהמות, שמשה החזיק כל דבר ודבר ביד. כמו שכתוב פה, זאת החיה, אומר רש"י, את זה תאכלו וגומר, שנלמד את השם בפסוק ת' על הדגים ועל שרצי המים, כתוב את זה, אף בשרצי המים אחז מכל מין ומין ורע להם. וכן בעוף, שנגיע יותר מאוחר בהמשך לפסוק כ"ט, כתוב את אלה תשקצו מן העוף. וכן בשרצים, שכתוב אחר כך אותו דבר, וזה לכם הטמא. אז רואים שמשה רבינו על כל פריט ופריט הוא פשוט הראה להם בידיו על מה הוא מתכוון. זאת החיה מכל הבהמה, אומר רש"י מלמד שהבהמה בכלל חיה. הרי חיה, כמו שאמר רש"י קודם, הוא לא מתכוון לסוג החיות, אלא חיה זה מלשון חיים. אז אומר, גם בהמה היא בכלל חיה. הבהמות הם גם אלה שמביאים חיים לעם ישראל, אם אוכלים רק את הבהמות הכשרות כמובן. עכשיו מתחילה התורה לתת את הסימנים, איזה בהמות מותרות באכילה ואיזה אסורות. סוג ג', כל מפרסת פרסה ושוסת שסע פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תאכל. אומר רש"י, מפרסת כתרגומו סדיקה. המילה מפרסת זה לא תיאור של אותה פרסה שנמצאת מתחת לכפות רגליו של הבהמה. המילה מפרסת, הפירוש שלו זה סדוק. פרסה זה פלנטה בלעז. פרסה זה הכינוי לאותו משכח שיש לו מתחת לרגל. מפרסת פרסה פירושו שהפרסה שיש לו מתחת רגל היא סדוקה. מה ההמשך ושוסת שסע פרסות? אומר רש"י, ושוסת שסע פרסות, שוסת שסע שמובדלת מלמעלה או מלמטה בשני ציפורנים. זאת אומרת, יש בהמות, יש כאלה שהפרסה שלהם סדוקה, אבל היא סדוקה רק בחלקה העליון, חלקה התחתון סגור. הבהמה שהיא קשרה באכילה היא לא רק סדוקה, אלא שוסת שסע פרסות. הסדק עובר מעבר לעבר, מלמעלה ומלמטה בשני ציפורנים, זאת אומרת זה מובדל לגמרי לשני חלקים. כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם את המילים ושוסת שסע, איך הוא מתרגם את זה? הוא מטילפה טילפין. מטילפה טילפין פירושו שהציפורניים, הפרסות הללו, זה נראה כאילו שיש לו שני טלפיים, כאילו אחד שמחובר לחלק הזה, אחד שמחובר לחלק הזה, זה ממש מובדל לגמרי.
שיש... מה זה מפרסת פרסה?
פרסה זה הכינוי ל...
כן.
מפרסת זה שזה סדוק.
מפרסת זה סדוק או שסוע זה סדוק?
מפרסת זה סדוק ושסוע זה מעבר לעבר.
זאת אומרת, חצוי.
לא מספיק שזה יהיה סדוק, אלא שזה יהיה חצוי מעבר לעבר. כמו שרש"י ממשיך ואומר, שיש שפרסותיו סדוקות מלמעלה, ואינן שסועות ומובדלות לגמרי, שמלמטה מחוברות. כיוון שיש כאלה בהמות שהן סדוקות, אבל לא מעבר לעבר. אז לכן התורה מדגישה שצריך להיות סדוק, אבל מעבר לעבר.
זאת אומרת, המילה מפרסת כאן לא מיותרת, לכאורה.
לא,
אז כאילו, היו מזכירים רק...
רוצים להדגיש
שקיים גם...
שיש מפרסת, אבל זה לא מספיק. צריך שזה יהיה שוסת שסע. צריך את שני הפרטים. מעלת גירה, מה הכוונה? אומר רש"י, מעלה ומקיאה האוכל ממאיה ומחזרת אותו לתוך פיה, לקוצ'ו, לתוכנו הדק. יש לו את הדרך הזו שהוא בולע, אבל זה לא נבלע, זה לא נכנס ישר למאיים בתהליך סופי, אלא הוא מזיר את זה חזרה לגרון ועוד הפעם לועס ועוד הפעם מחזיר חזרה. גירה, כך שמו, גירה זה השם של הגרון, הגרון נקרא גירה. אז למה המפוש מעלת גירה? שהוא מעלה את זה פעם נוספת, עוד הפעם לגרון. ויתכן, מה הסיבה שקוראים לו גירה? מגזרת מים הניגרים, כמו שיש את הפסוק בספר שמואל, מים הניגרים זה מים שנוזלים, קוראים לו מים הניגרים. דבר, מה זה גירה? הוא נוזל חזרה, כאילו הוא מעלה את זה מחזרה את האוכל שלו, שהוא נגרר אחר הפה. ותרגומו, איך הוא כלומר מתרגם את המילה גירה? פישרה. למה פישרה? שעל ידי הגירה האוכל נפשר ונימוח. בגלל שהבהמה מעלה את האוכל של הפעם נוספת לגרון, אז היא גורמת שהאוכל כאילו הוא נהיה מופשר, הוא נהיה לגמרי מרוסק באופן מושלם. בבהמה, אומר רש"י, תיבה זו יתרה היא. המילה בבהמה שכתובה בסוף פסוק ג' היא מיותרת, כי הרי בפסוק ב' אמרנו מכל הבהמה אשר על הארץ, אנחנו מדברים כבר על בהמות, אז למה צריך עוד פעם להיות כתוב את המילה בבהמה בסוף פסוק ג'? עונה רש"י, לדרשה להתיר את השליל הנמצא במאימו. טוב, אני רוצה לרמז לנו שאם היה מצב ששחטו בהמה, ואחרי שחיטת הבהמה מצאו בתוך הבטן של הבהמה שליל. שליל זה ולד קטן, שהוא נשאר בחיים אחרי שחיטת אמו. אז לא צריך לשחוט אותו אפילו, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. כי הוא ניתר בשחיטת אמו.
ככה חי?
כן, איך שרוצים, הוא כבר, הוא כאילו חלק מאיברי האם, שהוא כבר ניתר בשחיטת האמא. זה הפירוש, בבהמה אותה תאכל. אם מצאת בהמה בתוך בהמה, אתה יכול לאכול אותה וככה. אותה תאכל, אומר רש"י, ולא בהמה טמאה. אם מדגישים אותה תאכל, אז רק אותה, דהיינו את הבהמה הטהורה, אבל בהמה טמאה אסורה באכילה. אומר רש"י, ולא באזרעי, הרי כבר יש על זה איסור אזרה שנלמד בעזרת השם בפסוק ד' שכתוב אך את זה לא תאכלו. אז למה צריך להיות עוד תוספת לימוד מהמילה אותה תוכלו, שמזה אנחנו נדייק שלא לאכול את הבהמה טמאה. אומר רש"י, אלא לעבור עליה בעשה ולא תעשה. אם אדם אוכל בהמה טמאה, הוא עובר על שני איסורים. הוא עובר על מצוות לא תעשה, כי כתוב בפסוק ד' את זה לא תאכלו. הוא עובר גם על מצוות עשה, כי יש במצוות עשה לאכול רק בהמה טהורה, שמזה למדים שבהמה שאיננה טהורה היא לא לאכול אותה, אז הוא עובר גם על מצוות עשה וגם על מצוות לא תעשה.
כן, אבל שנייה
אחת, פסוק ד', אך את זה לא תאכלו. ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. את הגמל, כי מעלה גירה הוא, ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. ואת השפן, כי מעלה גירה הוא, ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גירה היא, ופרסה לא יפריס, תמאה לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושסה שסע פרסה, והוא גירה לא ייגר, תמאו לכם. את כל אלה ארבע יחידות שיש להם, שיש להם אחד מהשניים,
מכל המיליונים של הבהמות.
כן, כל השאר זה או שיש להם את שניהם אז הם מותרים, או שאין להם כלום אז הם בוודאי
אחרים.
פסוק ח', מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. מבשרם לא תאכלו, אומר רש"י, אין לי אלא אלו, אלו דהיינו רק את ארבעת אלה שפירטנו כרגע, גמל, שפן, ארנבת וחזיר, שעל זה כתוב מבשרם לא תאכלו. שאר בהמה טמאה שאין לה שום סימן טהרה מנין, איפה תלמד שאסור לאכול את הבהמות האחרות שהן לא בעלי גירה ולא מפריסי פרסה? הרי אמרת רק מבשרם, לא פירטת נוסף חוץ מארבע אלה עוד, מאיפה אתה יודע שאסור לאכול?
אבל אין.
לא, מאיפה אתה יודע שאסור לאכול בהמה שאין לה לא זה ולא זה? הרי בתורה כתוב רק, בתורה אמרת קל וחומר, מה אלו שיש בהם קצת סימני טהרה, כי יש להם סימן אחד מהשניים, אסורות וכולי, אז אלה שאין להם בכלל סימני טהרה, אז בוודאי ובוודאי שהם אסורות. מבשרם, אומר רש"י, על בשרם בעזרה ולא על עצמות וגידים וקרניים וטלפיים. כל הבהמות האלה שאין להם סימנים, האיסור על הבשר שלהם. באופן תיאורטי על העצמות שלו, על הגידים שלו, על הטלפיים, על הקרניים, שאין לזה שום טעם, את זה אין את האיסור האכילה על אותם בהמות. ובנבלתם לא תיגעו, מי לא ייגע בנבלות? זאת אומרת, אם אחד מהבהמות האסורות מת, אז הוא נבלה. לא לגוע בנבלה, מי לא ייגע? אומר רש"י, יכול להיות ישראל מוזרים על מגע נבלה? אם נעלה על דעתנו שישראל לא כהן, לא לוי, ישראל אסור לו לגוע בנבלה, מה אכפת לו שהוא ייגע בנבלה? תלמוד לומר אמור לכהנים. כתוב הרי בפרשת אמור, שנלמד את זה בעזרת השם בהמשך, יש פרשת אמור, ששם כתוב שכהנים אסור להם לגעת במת. כהנים מוזרים ואין ישראל מוזרים, רק כהן מוזר לו לגוע במת, אבל ישראל מותר לו לגוע במת. אז לכאורה קל וחומר מעטה, ומה תומת מת חמורה? לא הזהיר בה אל הכהנים, תומת נבלה קלה לו כל שכן. אם באמת התורה הזהירה רק כהן לגוע במת, אבל ישראל אם הוא רוצה לגוע במת אין לו בעיה, אז אם כך תומת נבלה שהיא הרבה יותר קלה מתומת מת, אז בוודאי שמה אכפת לך שישראל ייגע בנבלה?
אבל ישראל תמה,
אז הוא תמה, מה אכפת לך, מה אכפת לך שהוא יתמת עצמו? מה הבעיה? ומה תלמוד לומר לא תיגע? אז למה התורה אומרת לא לגוע? הוא נראה שהכוונה היא ברגל, אחד משלושת הרגלים, אז שהישראל צריך לעלות לבית המקדש, אז הוא צריך להיות זהיר לא לגוע בנבלה. אבל כל השנה אם הישראל רוצה לגוע בנבלה, שיגע בנבלה, אז הוא יתאמן, אז מה, אין לו עזרה. אז זהו שאמרו, חייב אדם לתאר עצמו ברגל. כשמגיע ברגל, אדם צריך להיות טהור ולהיות זהיר, כי הוא צריך לבוא לבית המקדש, הוא צריך להיות טהור. אבל אם הוא לא ברגל, סתם ככה באמצע השנה והוא רוצה לגוע בנבלה, אין שום בעיה.
תראה, רק
שירת רוח
אלוהים
יש. עד פה התורה פירטה את הרשימה של הבהמות המותרות באכילה והאסורות באכילה. פסוק ט', עכשיו עוברים לדגים ושרצי המים. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. אומר רש"י, מה זה סנפיר ומה זה קסקסת? סנפיר אלו ששט בהם, קסקסת אלו קליפין הקבועים בו, מה שקבוע על הגוף שלו, קליפות קליפות. כמו שנאמר, יש את הפסוק הידוע של אצל גוליית, כתוב שמה, ושריון קסקסים הוא לבוש, שהיה לו על הגוף שלו שריון של מתכת, אז היה עשוי עם נקבים, שיהיה לו אוויר, אבל על כל נקב היה פיסות מתכת שסגרו את הנקבים אחד על השני כמו קסקסי דגים. כל נקב היה לו כיסוי. אז רואים שהמילה קסקסים זה הולך על השכבות האלה שהן צמודיות אחד לשני. פסוק י' חול אשר אין לו סנפיר בקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם. אומר רש"י שרץ, מה הפירוש של המילה שרץ? בכל מקום משמעו, כל מקום שתראה את המילה שרץ, מה המשמעות שלו? דבר נמוך שרוכש ונד על הארץ, דבר שהוא מאוד נמוך, דיינו בלי רגליים גבוהות, והוא כאילו מתנדנד על הרצפה, הוא רוכש על הרצפה, זה פירוש המילה שרץ. זוג י' א', ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. על מי מדובר כאן? על כל הדגים שאין להם את הסימנים שהזכרנו, סנפיר בקסקסת, שקץ יהיו לכם. נשאלת השאלה, מה היה המשפט האחרון של פסוק י' שקץ הם לכם? מה המשפט הראשון של פסוק י' א', ושקץ יהיו לכם? אחורה חזרה על אותו מילה ממש, אותו משפט. למה אתה צריך לחזור עוד הפעם אותו דבר? אותו משפט, אומר רש"י, ושקץ יהיו, מה התוספת של הפסוק הזה? לאסור את עירוביהן. התורה פה רוצה לאסור אם ירבבו דג טרף עם דג כשר. שלא תחשוב שמכיוון שאני אוכל כרגע את הדג הכשר, אבל מה אכפת לי שיתערבב בבישול שם את הטעם של הדג הטרף? אומרת התורה לאסור את עירוביהן אם יש בו ונותן טעם. אם נבלע טעם של הדג הטרף לדג הכשר, תדע לך שזה גם אסור באכילה. מבשרם, גם פה התורה מדגישה לדגים שרק את הבשר אסור לאכול. אומרה שאינו מוזר על הסנפירים, על העצמות, כמו שאמרנו לגבי בימות מאות, שזה לא כולל את העצמות, את הגידים, את הקרניים, את הטלפיים, פה זה לא כולל את הסנפירים, את העצמות של הדגים. ואת נבלתם תשקצו, מה זה בא להוסיף? אומרה שלרבות יבחושים שסיננם, מה זה נקרא יבחושים? אומרה שהם מושקיר נוש בלז, זה שרצים קטנים שנמצאים בתוך המשקאות והם נוצרו מתוך המשקה. אז ההלכה אומרת ככה, כל זמן שהשרצים הקטנים הללו נמצאים עדיין בתוך המשקה, אז הם מותרים. אבל אם אתה מסנן אותה, עדיין אתה מפריד את השרץ הזה מהמים, באותו רגע הוא נהיה אסור. זה רש"י מדגיש, אם הוא סינן, עדיין הוא יפריד, אבל אם הוא לא סינן, אז אין עליהם איסור. לא אם הוא שם, אלא השרצים שנוצרו, יש שרצים שנוצרו במים, בתוך המשקאות. המשקה במשך הזמן יצר שרץ. כל מה שלא סיננת אותו ואף פעם לא נפרד ממנו, הוא נחשב כחלק ממנו. או שאם הכנסת...
ואז זה מותר בשתייה.
ואז זה מותר. אבל אם הפרדת אותו, אז הוא נהיה אסור. פסוק י' ב', כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקץ הוא לכם. אחורה הפסוק הזה כולו מיותר. כי מה אמרנו בפסוק י' זה היה כמעט מילה במילה. מה היה כתוב בפסוק י' וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים שקץ הם לכם. מה כתוב בפסוק י' ב' כמעט אותם מילים כבר היה כתוב קודם. מה זה בא להוסיף? אומר רש"י, כל אשר אין לו וגומר, מה תלמוד לומר? שיכול, אין לי, שיהיה מותר אלא מעלה סימנים שלו ליבשה. הייתי יכול לחשוב שאיזה דג מותר לאכול רק אם אחרי שהוצאת את הדג מן המים אתה עדיין רואה עליו גם את הסנפרים וגם את הקסקסת. ישירן במים מניין, לפעמים יש כאלה דגים שהקסקסים שלהם נושרים להם במים, כשאתה מוציא אותם הם כבר בלי קסקסים. אתה מכיר, מזה זה דג עם קסקסים, במים הוא עם קסקסים ואחר כך הוא יורד ממנו. אז אולי נגיד שדג כזה הוא טרף, למה? כי הרי פסוק י' אמר שצריך לראות עליו סנפיר וקסקסת. אז זה בא פסוק י' ב' ומדגיש, תלמוד לומר, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, אם היו לו במים, אף על פי שישירן בעלייתו מותר. אם כשהוא היה במים היה לו את זה, לא אכפת לי שזה נפל לו, נשר לו. היה לו במים, אז הוא דג קשה. פסוק י' ג' עכשיו עוברים לקבוצה הבאה, שזה לגבי העופות. ותהילה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם, את הנשר ואת הפרס ואת הרוזליה. מרש"י, לא יאכלו, מה הכוונה? לחייב את המאכילן לקטנים. כי לא כתוב לא יאכלו, אלא כתוב לא יאכלו. אצל הקודמים היה כתוב לא תאכלו.
מה ההבדל?
לא תאכלו ולא יאכלו זה ביטוי שלא תדאג שזה לא יאכל על ידי מישהו אחר. זה משפט שכולל לא רק שאתה לא תאכל, אלא שזה לא יאכל בכלל.
והראשון?
בראשון הביטוי לא תאכלו, אז אתה לא, אל תאכל, מדבר על האוכל. פה מדובר על אדם שכאילו הוא עצמו אין לו שיקול דעת, הוא תינוק, הוא קטן. הוא לא יכול בכלל לדעת מה הוא אוכל ואין לו שיקול דעת באכילה. רק הגדול להאכיל אותו. אז באה התורה להוסיף משפט לא יאכלו, לחייב את המאכילן לקטנים. שכך משמעו, לא יהיו נאכלים על ידך. שאתה לא תגרום לכך שזה יאכל. רואי נא לאוסרם בענה, מאיפה אתה יודע אומר רש"י שזה הכוונה? לפעמים בתורה כשכתוב ביטוי כזה, אז הביטוי הזה בא לרבות שאפילו בהנאה זה אסור. זה בא להרחיב את האיסור. אולי הכוונה שאפילו אסור ליהנות מעופות כאלה שהם אסורים, אולי למשל נשר ופרס, אסור ליהנות מזה, אולי אסור למכור את זה, אולי אסור לעשות שום הנאה מזה. התלמוד לומר, אנחנו בעזרת השם נלמד בספר דברים, שם הרי התורה חוזרת עוד הפעם על העופות האסורים, ושם כתוב על אותם שלושה, נשר, פרס ואוזניה, שכתוב שכאן, כתוב שם את הלשון לא תאכלו. אז אם שם כתוב את הלשון לא תאכלו, פירושו של האיסור הוא על האכילה, לא על הענה. אז אם כך, למה כתוב כאן לא יאכלו? אמרה שבאכילה אסורים, בענה מותרים. למה כתוב כאן לא יאכלו? כמו שרש"י אמר בתחילת דבריו, לרבות שלא להאכיל את זה לקטנים ולאחרים. כאן רש"י לא מתייחס להסביר לנו מה זה נשר ומה זה פרס ומה זה אוזניה, למרות שעופות הבאים רש"י יתייחס כן וייתן לכל אחד מהם את השמות שלו בצרפתית, מה זה בדיוק, למה זה הוא לא מזכיר. אז כתוב שאו רש"י מקבל שנשר זה עוף ידוע ומוכר אפילו לילד בזמנו, לא צריך להסביר, זה עובדה שבספר שמות רש"י בעצמו שם היה כתוב על כנפי נשרים, ורש"י לא התייחס להסביר, הוא מקבל שזה דבר ידוע. ופרס ואוזניה הם דברים שהם כל כך לא נמצאים ביישוב, לא מוכרים בכלל, לא רואים אותם בכלל, אז לא יעזור גם אם יוצא להם את השמות, הם בכלל דברים... סוג י' ד' כל אלה מופות טורפים. ואת הדעה ואת העיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו. תכף עכשיו רש"י על שלושת הפסוקים הללו, שאצל כולם היה כתוב את המילה למינה, למינה, למינו, למינהו, על שלושת הקבוצות הללו, פסוק י' ד' את ו' ואת ז'. אומר רש"י כלל, כל עוף שנאמר בו למינה, למינו, למינהו, יש באותו המין שאין דומים זה לזה לא במראיהם ולא בשמותם, וכולם מין אחד. כשאומרים לך למשל עורב, אז יש במשפחת העורב יש כל כך הרבה סוגים נוספים שהוא לא דומה לו, לא בשם ולא בצורה, אבל הם נקראים אותו סוג. לכן התורה אומרת למינו, למינה, כל המינים. לכן גם רש"י לא מתייחס להגיד את השמות. למה הוא לא מסביר מה זה עורב, מה זה בת יענה, מה זה שחף? כי הוא מיד אומר, מה יעזור, אני אתן לך תרגום מילולי של המילה שחף או המילה תחמס. יש בזה עוד עשרות סוגים נוספים שזה לא נקרא בכלל בשם הזה, וזה אף על פי כן מאותו קבוצה. הנץ, אומר רש"י, מה זה נץ? ושתיהו בלז. פסוק י"ז, ואת הכוס ואת השלח ואת הינשוף. אומר רש"י, שלח, פירשו רבותינו, זה השולה דגים מן הים. וזהו שתרגם אונקלוס, ושלי נונה. יש הרבה עופות שהם שולים דגים מנערות, מבריכות, אבל השלח הוא המיוחד שלו שהוא שולה מהים. זאת אומרת, ים, הרי לשלוט דג מהים צריך בשביל זה מומחיות יותר גדולה, כי זה עומק יותר גדול. זה המיוחד דווקא בשלח, לכן זה לא, קיבל שם מיוחד, למרות שיש עופות נוספים שיש להם את התכונה הזו לתפוס דגים. כוס וינשוף, אמרה שיש ביניהם דמיון, הם צויטיש הצועקים בלילה, ויש להם לסתות כאדם. הם צועקים בלילה, לכן קוראים להם כוס וינשוף. כוס זה מלשון כיסוי, הם נמצאים בזמן שהכל מכוסה זה לילה, וינשוף זה מלשון נשף, נשף זה לילה. לכן השמות שלהם מרמזים שהם קשורים יותר ללילה. ועוד אחר דומה לו שקוראים יבן. יש עוד סוג של ינשוף, אוף לילי, שהשם שלו ינשוף, שזה אותו סוג. פסוק י' ח' ואת התנשמת ואת הקעת ואת הרחם. אומר רש"י, תנשמת היא כלבה שורית, זה השם שלו בצרפתית, ודומה לעכבר ופורחת בלילה. ותנשמת האמורה בשרצים, בעזרת השם עוד מעט נגיע לפסוק למד, שם יופיע שבשרצים יש גם כזה סוג שקוראים לו תנשמת, שם הכוונה חפרפרת, מה שאנחנו קוראים היום, היא דומה לה, היא דומה לתנשמת שמופיע פה בעופות, ואין לה עיניים וקוראים לה טלפה.
טלפה,
טלפה זה מה שקוראים היום, לא, טלפה זה מה שקוראים חפרפרת. קוראים לה טלפה, זה לטין שמץ שיופיע בעזרת השם בהמשך לשרצי, לשרצים שהולכים. פה זה טין שמץ שקוראים היום הטלף, כן. יש הטלף שאף ויש חפרפרת שדומה להטלף אבל הוא לא אף, הוא נמצא... כן. פסוק יוטט, ואת החסידה הענפה למינה, ואת הדוכיפת ואת העטלף. אומר רש"י, החסידה זו דיה לבנה, ציגוינה, ולמה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה במזונות? כאילו רש"י מרמז פה לשאול, הרי כאן יש את הרשימה של העופות הטורפים, אז חסידה היא טורפת, קוראים לה חסידה, היא בסדר, היא עושה חסד, אז למה היא אסורה? זאת היא עושה חסד רק עם חברותיה, אבל מי שלא קשורה אליה, היא לא עושה את החסד, זה כבר נקרא עוף לא טוב. הענפה, אומרה שהיא דיה רגזנית, ענפה, המילה ענפה זה מלשון כעס, כמו שכתוב אצל משה רבינו, שהוא אמר בספר דברים בהתחלה, והשם התענף בי, השם כעס עליי, ענפה זה מלשון כעס, חרעף, ונראה לי שהיא שקוראים לה הירון, זה הירון, מה שנקרא היום אגור. הדוכיפת, אומרה שהיא תרנגול הבר, וקרבלתו כפולה, קרבולת שלו כפולה, לכן קוראים לו דוכיפת מלשון כפל. ובלעז אומר רש"י היא רופה. ולמה נקרא שמו דוכיפת? שהודו כפות וזוהי קרבלתו. הקרבולת שלו אהבה זה כאילו נראה שזה כפות, כאילו קשור לו בתוך הראש. ונגר טורה נקרא על שם האסב. אומר רש"י, למה אונקלוס קורא לו נגר טורה לדוכיפת? אומר רש"י, מה זה נגר טורה? נגר זה פועל, תורה זה אר. מה זה נגר תורה? אומר רש"י, אתה יודע מה אונקלוס קורא לו נגר תורה? על שם מעשיו, כי המעשים שלו, המקצוע שלו הוא מקצוע של הערים. מה הוא? כמו שפרשו רבותינו במסכת גיטין בפרק מי שאחזו, הגמרא אומרת שם דבר מאוד מעניין, אומרת שהעוף הזה שקוראים לו נגר תורה דוכיפת, הוא לוקח את השמיר. למדנו פעם על השמיר שיש לו את היכולת את התולעת הזו לבקוע אפילו דברים קשים, הוא לוקח בפה שלו את השמיר, הוא אף איתו עד לקצות הערים הגבוהים מאוד, מעמיד את השמיר בראש הער, והשמיר יוצר מיד סדק בראש הער. יש סדק, אחרי שיש סדק לוקח הדוכיפת זרעים ושם אותם בסדק, ובמהלך הזמן הזרעים האלו מנוויתיים ומצמיחים עץ, ומזה הוא מתקיים, זה המזונות שלו. קודם כל מכניס לו חוכמה איך הוא לגרום שיהיה לו אוכל בראשי הערים, לכן קוראים לו נגר טורה. הוא פועל על הערים, פועל, זה הדוכיפת. ולמדנו אז, אם אתם זוכרים בזמנו, ששלמה המלך רצה לדעת איפה השמיר, אז אמרו לו שהדוכיפת יש לו את השמיר, זה הסיפור הזה בשורה שמרמת, ואז מזה הוא מתפרנס. הלאה, פסוק חף, כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקט צאו לכם. אחרי שהבאנו את הרשימה של כל העופות, אומרת התורה שיש בין העופות שרצי העוף. מה זה? אומר רש"י, שרץ העוף הם הדקים הנמוכים הרוחשים על הארץ, כגון זבובים וצרעים ויתושים וחגבים. פסוק כ"ף א', אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא קרעיים ממה לרגליו לנטר בהן על הארץ. רש"י הרי הזכירו פסוק כ"ף שבין שרץ העוף יש חגבים שהם אסורים באכילה. אומרת לנו מיד התורה שיש חגבים כאלה שהם מותרים באכילה, הם שרץ אבל הם מותרים. מה הסימנים שלהם? על ארבע רגליים, ממה לרגליו, בנוסף לארבע רגליים שיש לו, שהוא הולך איתם, יש לו עוד שתי רגליים סמוך לצברו, יש לו כמין שתי רגליים לבד ארבע רגליו. מה השימוש של השתי רגליים הנוספות? כשרוצה לעוף ולקפוץ מן הארץ, מתחזק באותן שתי קרעיים ופורח לתנופה, יש לו שתי רגליים שהוא תופס בהם תנופה ומקפצה, אז הוא מנטר. ויש מהם הרבה כאותם שקוראים לנגושתה, יש כל מיני סוגים של הרבה, אבל איננו בקיאים בהם, אנחנו לא בקיאים לדעת בדיוק מה מתוכם מותרים באכילה ומה מתוכם אסורים. שארבעה סימני טהרה נאמרו בהם, יש ארבע סימני טהרה על החגבים, ארבע רגליים וארבעה כנפיים, וקרסולים אלו קרעיים הכתובים כאן, וכנפיו חופין את רובו. אז ארבעה סימנים הללו אנחנו לא בקיאים לדייק עם מה שאנחנו מזהים, אם זה בדיוק מתאים לכל הסימנים הללו. וכל סימנים הללו מצויים באותם שבינותינו. אלה שאנחנו מכירים, יש להם את הסימנים הללו, אבל הם לא מדויק. למה? אבל יש שראשן ארוך, ויש אין להם זנב, וצריך שיהיה שמו חגב, ובזה איננו יודעים להבדיל ביניהם. לכן, למרות שהתורה אומרת שיש לך כאלה שמותר על האכול, הוא ראה שמכיוון שאנחנו לא יודעים להבדיל בדיוק, אז אתה לא יודע, אבל יש כאלה שיש להם מסורת בזה, והם כן אוכלים, יש עידות מסוימות שאוכלים. פסוק חב ב', את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ צרוף אשר לו ארבע רגליים, שקצו לכם. לכאורה, מה התוספת? הרי פסוק חף אמר לנו כבר, כל שרץ העוף עליך לארבע, שקצו לכם. פסוק חף ג' חוזר לכאורה אותו דבר, כמעט מילה במילה. מה הוא בא להוסיף? אומר רש"י, וכל שרץ העוף וגומר, בא ולימד שאם יש לו חמש טהור, אם תמצא שרץ עוף שיש לו חמש רגליים, אתה יכול לאכול. פסוק חף ד' ולעילה תיטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. אומרת לנו התורה, כל הרשימה הזו, כמו שרש"י אומר, ולאלה עתידים להמר למטה בעניין. זאת אומרת, כל הבהמות שהזכרנו את השמות שלהם, כל החיות הטמאות, כל הרשימה שאמרנו קודם, אם אחד מהם מת ואתה נוגע בו, אתה נהיה טמא. תטמאו, כלומר בנגיעתם יש טומאה. אם אדם נוגע, וזה לא משנה אם הוא מת במוות טבעי, אם מישהו לקח ושחט את החזיר בשחיטה של שתי סימנים, כל דיוקי השחיטה, זה לא משנה באיזה צורה, הוא לא תיאר אותו. אם הוא לא חי, בתיאורות, אם הוא מת בלי שחיטה, הוא גם מתאמה, אבל אם הוא נשחט על פי הלכה, השחיטה מתארת אותו מדי תומה והוא בסדר. אבל אבל כל הבהמות והחיות שהזכרנו קודם, לא משנה באיזה מוות הם מתו, הם טמאים. סוג חפי, כל הנושא מנבלתם יחבס בגדיו וטמא עד הארץ. אם אדם נוגע בהם, אז הוא טמא, הוא צריך לטבול במקווה. אם הוא נושא, מה זה נושא שהוא סוחב אותו, לא רק נגע, אלא לקח אותו עליו, טומאתו חמורה יותר. לא מספיק שהוא צריך לטבול, אלא גם בגדיו טעונים כיבוס. כל הנושא מנבלתה, הוא אומר רש"י, כל מקום שנאמרה תאומת מסע, חמורה מתאומת מגע, שהיא תאונה, כיבוז, בגדים. פסוק חבב, לכל הבהמה אשר היא מפרצת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגירה איננה מעלה, תמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמא. אז גם בבהמות, אם אין לו את שני הסימנים, והוא מת, אז נהיים תמאים. מפרצת פרסה, ושסע איננה שוסעת, כגון גמל, שפרסתו סדוקה למעלה, אבל למטה היא מחוברת, כמו שאמרנו קודם שיש בהימות שיש להם רק חלק. כאן למדך שנבלת בהימה טמאה מטמאה. ובעניין שבסוף הפרשה, מה שנלמד בעזרת השם בסוף ובהמשך בפסוק למדלת, פירש על בהימה טהורה. בהמשך כתוב שאם בהימה טהורה מתה לא בשחיטה, היא גם מטמאה. פה כתוב לגבי בהימה טמאה שמתה שהיא מטמאה. פסוק חב זין, וכל הולך על כפיו, וכל החיה הולכת על ארבע, טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. מה זה על כפיו? ואיזה חיות הולכים על הכפיים ממש בלי פרסה? כגון כלב ודוב וחתול. טמאים הם לכם למגע, ואדם נוגע בהם אחרי שהם מתו בנבלתם, הוא נהיה טמא. פסוק חף חת, והנושא את נבלתם יחבס בגדה וטמא עד הערב, טמאים הם לכם. כמו שאמרנו קודם, נושא יותר חמור מנוגע. סוג חפתת, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למינהו. אומר לנו רש"י בסוג חפתת, וזה לכם הטמא, כל תומות הללו, כל הרשימה שהבאנו כאן את המילה טמא, אינן לאיסור אכילה, אלא לתומה ממש. כאן התורה לא מתייחסת טמא במובן שאסור לך לאכול את זה, אלא כאן טמא פירושו שאם אתה נוגע אתה ממש נהיה טמא. מה הפירוש נהיה שממה, לגבי מה הכוונה שאתה ממש נהיה טמא? להיות טמא במגן ונאסר לאכול תרומה וקודשים ולהיכנס במקדש. ואדם נהיה טמא אז הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. אם הוא כהן הוא לא יכול לאכול תרומה או קודשים וכן הלאה. החולד, מה זה החולד? אמרה שהיא מושטוליה. שטוליה זה, היום זה נקרא סמור, מה שקוראים היום. והצב פרויט, שדומה לצפרדע. כאן סב זה כמו קרפדה, כתוב, שדומה לצפרדע. הוא חי בה, אנחנו מכירים את זה, הוא חי ביבשה, כמו צב, מה שאנחנו קוראים היום צב. פסוק למד, והענקה והכוח והלטאה והחומת והתנשמת. הנה פה אנחנו רואים את התנשמת שהזכרנו קודם בין השרצי העוף. הענקה אומרה שהיא יריצון, יריצון זה מה שנקרא היום כיפוד. הלטאה לשירדה, שירדה זה לטאה כמו בשפה שלנו. החומת למצא, נמצא זה כל מיני חלזונות למיניהם. תנשמת זה טלפה, מה שאמרנו זה חפרפרת. פסוק למד א', אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב. פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובה ותמה עד הערב ותאר. זאת אומרת שכל אותם נבילות שאם הם נגעו לא רק בבן אדם הוא נהיה תמה, במה שהם נגעו, אם זה כלי או כל דבר שלא יהיה, אז הוא תמה, ואם הכלי נהיה תמה אז במים יובה, אומר רשי, ואף לאחר תבילתו תמה הוא לתרומה עד הערב. גם הבן אדם למשל שנגע באותו שרץ, מה זה נקרא תמה עד הערב? לא מספיק שהוא יתבון, אחרי שהוא טבע לא צריך עוד לחכות לשקיעה לצאת הכוכבים. אחרי זה, עד אז, אם הוא כהן, הוא לא יכול לאכול תרומה.
לא, לא כהן.
אם הוא לא כהן, אז הוא יכול גם להישאר תמה.
שהוא תמה,
אם הוא לא כהן,
הוא תובל.
הוא תובל,
אז אם... עד התפילה, מה...
רק לגבי כהן יש את הנפקא מינה שאסור לאכול בתרומה. אם הוא לא כהן, אז מה אכפת לי שיהיה תמה? אמרנו קודם שרק בשלושה רגלים. אין איסור, אמרנו מפורש. אמרנו קודם, רק בשלושה רגלים אסור לו. כל השנה שיהיה תמה, כמה שהוא רוצה. ואחר כך, אחרי שהוא תובל ונהיה מה הוא צריך לחכות לתארה מושלמת, ותאר בערב השמש, כדי שהשמש שוקעת אחרי קצת הכוכבים, אז הוא נהיה תאור לגמרי.